יום חמישי 11 שבן תשעי אלף, 28 לאוקטובר 2010, שורו של הרב מיכאל אברהם, נבוכי הדור.
דיברנו על האבוליציה, זה הפסקה הקודמת, הפסקאות הקודמות. אני רוצה להמשיך, כשכאן מגיע איזשהו קטע שלקח לי טיפה זמן לפענח, כי הוא, אני מקווה, אני לא יודע אם פענחתי אותו נכון גם. כי יש פה, קשה, לא לגמרי ברור לי מה הוא מתכוון לטעון בקטע הזה. אז בואו נקרא רגע, ואז אני אנסה לספר לכם מה אני חושב שכתוב פה, ועד רבה, אם אתם חושבים אחרת, אז תגידו לי. הרצון, בעמוד כ"ג, כן? הרצון או החיוב בחוק האלוקים, הוא הדבר שדנו עליו חכמי הדורות מעולם. נכון? דטרמיניזם או חופש, כן? אז זה דנו עליו חכמי הדורות. לפי ההשקפה נראה, שאם נודה בחיוב, זאת אומרת, אם נאמץ תפיסת עולם דטרמיניסטית, אין כאן תורה ומצוות. זה סותר את הנושא של תורה ומצוות. פה נשמעת אגב משפט, מחמת הדומות, והפעם אני לא חושב שזו צנזורה, זה פשוט תפיססו, כי שניהם מתחילים באומנם. לכן צריך להיזהר, לא להתחיל שני משפטים עוקבים באותה מילה, אחרת המעתיקים של הספר ישמיטו את אחד מהם. אז פה נכנס למשפט הבא. אני קורא עכשיו פשוט מהכתב יד השני, כי שם פשוט הלכתי לחפש, ראיתי שמשהו פה לא מסתדר. אמנם, כי ההשערה נוטה לפי הדרישות האחרונות לצד החיוב. וכאילו, החקירות האחרונות, המחקרים האחרונים, המדע, נוטה היום לכיוון הדטרמיניסטי, לצד החיוב. ועכשיו מגיע האמנם שכתוב פה. אמנם ראוי לדעת שאין החיוב סותר את התורה, כי אם בהיותו מצומצם רק על חוקי הטבע המוכניים. אבל שהתפשט הדבר באחדות גמורה, שכל חוקי הצדק והרשע, היושר והעוול וכל הדברים המסתעפים להיטיב את הכוח המוסרי של בני אדם, גם אלה מכלל המציאות הכללית הם. וגם הם נוסדו באותו הכוח עצמו של איתן החוקים הכלליים של יסודי המציאות. כן, אם אנחנו מבינים את כל זה, אז נשכיל היטב המצוי האמיתי חי העולמים, לא נוכל לייחס לו רצון ולא חיוב, כי הוא למעלה מאלה הגדרים. אמנם נאמר עליו שם מצוי או הווה, אנחנו בכל זאת נגיד עליו שהוא נמצא, וכיוון שחוקי הצדק גם הם נמצאים במקור המציאות, וחוקי הצדק תובעים גם כן חובות רבים שאי אפשר לפותרן, חובות הכוונה מוסריות, אני מניע, שאי אפשר לפותרן, כי אם במציאות, בהנחה שיש מציאות, רצון כללי לצדק ומישרים, הרי החוק הזה מוכרח, החוק המוסרי, מוכרח שימצא מחיוב המצוי השלם. אם כן, הרצון גם הוא עלול ומוכרח להימצא. קודם כל, הסבר ראשון, אני עוד אחזור לדברים האלה שוב, אבל מה שאני מבין לפחות. אז מה שהוא אומר פה, זה שמה שסותר את התורה והמצוות, מה שהוא קורא, זה רק הדטרמיניזם המצומצם. הדטרמיניזם שאומר שהכל חוקים מכניים. זאת אומרת, חוקי הפיזיקה הם מכניים לגמרי, דטרמיניסטים לגמרי. אבל אם אנחנו מבינים שגם חוקי הצדק והרשע, היושר והעוול, המוסר וכו', גם הם כלולים בתוך הדטרמיניזם הזה, אז זה בסדר. לא ברור מה זה נקרא, מה פשר המשפט הזה, מה, איך חוקים של חופש יכולים להיות כלולים בתור דטרמיניזם, ואם כן, אז מה בסדר? זאת אומרת, למה זה דטרמיניזם באיזה מובן רחב יותר, משל דטרמיניזם המצומצם? אם אנחנו לא דטרמיניסטים, אז אנחנו לא דטרמיניסטים. מה פירוש שתי תפיסות דטרמיניסטיות שאחת היא בעייתית והשנייה לא? שימו לב, אגב, זה חוזר כל הזמן, גם בפרק א' ראינו את זה, וגם פה בעקבות הרמב״ם. שיש שתי תפיסות שאחת היא בעייתית יותר, אבל אפשר לרכך אותה קצת, ואז היא נהיית פחות בעייתית. הוא דיבר על הקדמות, הוא דיבר על כמה דוגמאות כאלה, על האנשה של הקדוש ברוך הוא, כן, על האנשה במובן של א', זאת אומרת עם א', במובן של אנושי. וכאן הוא מדבר על השאלה של דטרמיניזם, וגם זה אפשר להגדיר בצורה רכה ובצורה קשיחה יותר. והצורה הקשיחה היא הבעייתית, אבל הצורה הרכה לא. באיזה מובן זה דטרמיניזם רע? כמו שיש מוסר ובחירה והכל, כן.
אני לא מבין. אם אני רואה סצנה סוף-קוד לא מוסרית, כפי שנראה מעשה עוול, אבל אני בסופו של דבר רואה קודם כל סצנה מכנית במושגים של הרב. אני רואה את המולקולות של הרשע, שולפות אקדעת ומזיקות למולקולות של המרצת.
אוקיי.
אז אם המעשה ברמה המכנית הוא דטרמיניסט, אז אני לא מבין, אז זה שאני שופט את זה כמעשה לא מוסרי, זה כבר משהו בערכות שלי.
זה פעם אחרי שאתה אותה שאלה, זאת אומרת, בעצם תחליט. אתה עדיין נשאר בעולם דטרמיניסטי? אם כן, אז אני לא מבין מה זה ההכנסה של עוד חוקים לתמונה שפותרת את הבעיה. ואם אתה לא נכנס בעולם דטרמיניסטי, אז אתה תגיד לי שזה דטרמיניזם רע. זה לא דטרמיניזם בכלל. זאת אומרת, אם אתה לא דטרמיניסטי, אז אין את בעיית הדטרמיניסטיות. זה גם אני יודע. מה הוא מתכוון לומר פה? אז זה לא לגמרי ברור. ואחרי זה, אני עוד אחזור לזה, ואחרי זה הוא אומר, ואז נשכיל היתר, כי למצוי האמיתי לא נוכל לייחס לו רצון ולא חיוב וכולי, איך נשכיל את זה מפה? מה זה קשור? שאי אפשר לייחס לקדוש ברוך הוא עצמו רצון או חיוב. אנחנו מדברים על העולם, לא על הקדוש ברוך הוא עצמו. אז מה, למה זה קשור למה שהוא אמר קודם? ובסופו של דבר הוא אומר, החוק הזה המוסרי מוכרח שימצא מחיוב המצוי השלם. אם כן הרצון, גם הוא עלול ומוכרח להימצא. כאילו זה כאילו המסקנה שאמורה להרגיע אותנו. זאת אומרת שגם הרצון בעצם אמור ומוכרח להימצא. אני מניח שהוא לא מתכוון לתוצאת הרצון. זאת אומרת שכשאנחנו רוצים משהו, זה לא באמת תוצאה של בחירה חופשית שלנו, אלא זה מוכרח להרצות על ידינו. כן? כי אז בעצם הרצון הוא אשליה. ובעצם זה כן בעייתי מבחינת התפיסה של תורה ומצווה, זה מה שקוראים היום פילוסופים, זה מאוד, מאוד פופולרי היום, זה נקרא קומפטיביליזם. קומפטיביליזם זה בעצם אומר שהדטרמיניזם לא סותר את החופש, את חופש הבחירה, תקראו לזה בחירה, אני לא יודע. כי הטענה היא שהדטרמיניזם עובר דרך הרצון. זאת אומרת, הנסיבות הדטרמיניסטיות מעצבות בין שאר הדברים גם את הרצון שלנו. אז ברגע שהרצון שלנו מעוצב כך, זה מה שאנחנו רוצים, ואכן, זה מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אנחנו בעצם עושים את מה שאנחנו רוצים. רק נכון שמה שאנחנו רוצים מעוצב על ידי הנסיבות.
מה?
כי אתה בעצם עושה מה שאתה רוצה תמיד, אין בעיה, שום דבר לא מכריח אותך לא לעשות את מה שאתה רוצה. ברור שזה מרוקן לגמרי מתוכנו את המושג חופש. תמיד אפשר לשפוך את התינוק עם האמבטיה ואז הכל בסדר. אבל תתפלא כמה פילוסופים חשובים ואינטליגנטיים כותבים מאמרים מלומדים על זה שהיום אין שום בעיה, אפשר לחיות עם שני הדברים האלה והכל בסדר. פשוט מי שנתפס אצלי, אני לא יודע.
זה מוסיף את המושג רצון לדרייב הפסיכולוגי.
כן, אני חושב שיש חוויית רצון או משהו כזה, חוויית רצון. אבל זה לא רצון. זה באמת, אני לא מבין בכלל את כל העסק הזה, זה זרם שלם, יש לזה המון מאמרים, ספרים, היום זה כולם נורא נרגעים מזה. זאת אומרת שמצד אחד המדע הוא דטרמיניסטי, מצד שני הרי צלם האדם זה שהוא חופשי ושהוא אוטונומי ושיש לו זכויות וחובות, כן? כל הראייה של האדם כמשהו, כל הליברליזם בנוי על זה. אז איך ליברליזם הולך עם מדע? אז יש לנו, אין בעיה, הכל פתור, יש לנו קומפטיביליזם.
איך שופטים?
מה? כן, גם זה, אין בעיה, אנחנו שופטים אותם כי אנחנו צריכים לשפוט. הכל נכנס בתוך העסק, זאת אומרת, גם השופט הוא בן אדם. הוא שופט כי הצורך שלו לשפוט, או התחושה שלו שהוא צריך לשפוט, גם היא חלק מאותו תהליך של אשליית חופש, דטרמיניזם תחת איפסלה של אשליית חופש.
זה לזה, אתה שופט ויוצר חוקים כדי לעצב תנאי סביבה,
לא, אבל כדי, לא, זו טעות. כי הכדי... לא, 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 לא פרסונות, זה לא מוסרית. כי אין כדי. המחוקק הוא גם בן אדם. אז הוא לא עושה את זה כדי. הוא עושה את זה בגלל שגם הוא מונה לחוקק חוקים. לכן אני אומר, כל עולם המושגים צריך לה... זה תמיד הרדוקציות האלה שאומרות, תראה, אם אתה בעולם דטרמיניסטי, איך אתה יכול לשפוט? איך אני יכול לשפוט? אני שופט, כי גם את זה אני צריך לעשות. לאן אתה יכול לחוקק? כי אני מחוקק, כי גם את זה אני צריך. הכל אני צריך לעשות. זה יכול להיות אשליה של חופש, או אשליה של תכלית, כדי. זה הכל האשליות שיש לנו, אבל זה לא באמת...
אבל זה אולי גם תראי, אין חופש מוחלט. אין חופש מוחלט.
לא, חופש מוחלט, אף אחד לא אומר שיש, אני לא יכול לעוף, אין לי את החופש לעוף, אני לא יודע לעוף, לא יכול.
זה אמפירי, זה הסתכלות על מה שקורה.
לא, עוד פעם, אם אתה אומר כבר חלקי, אז אף ליברטריאן לא טוען, כאילו מי שלא דטרמיניסט, לא טוען שבאדם יכול לעשות הכל. אין דבר כזה. הוא אומר שיש פעולות שהן כן בידיו של האדם, שהן לא כפויות עליו, זה טענה ישית, זה לא טענה כללית. הטענה היא שיכולות להיות פעולות כאלה. הדטרמיניסט טוען פשוט שלא יכולות להיות פעולות כאלה. אין פעולות כאלה. הליברטריאן אומר שיש, הוא לא אומר שכולם כאלה.
אבל פה בתורה החדשה...
קומפטיביליזם.
קומפטיביליזם.
פשוט קומפטיבול. הדטרמיניזם הוא קומפטיבול עם החופש. לכן זה נקרא...
למה הרבה זה בין חיוב ודטרמיניזם?
מה?
אני מדבר פה על האלוקים, לא על האדם.
אז רגע, אתה צודק, אני אחזור לזה עוד רגע. אני חושב שזה חלק מהבעיות שמתעוררות כאן. הרב קוק בקטע הזה באמת, זאת אומרת אולי רק עוד שנייה לפני שאני חוזר, תראו את ההמשך בעמוד הבא, כדי שתהיה לנו איזושהי תמונה ואז ננסה להבין יותר מה הוא כותב. מציאות ההודעה והכרת טובה שתחסר מהמציאות יישאר רוח האדם ולא זיו וזוהר. על כן לא ייתכן שתהיה המציאות הכללית חסרה ההשתלמות הזאת, שאינה באה כי אם בהיות רצון חופשי מתעסק בטובת היצור. כיוון שעולם שבו לא תהיה הכרת טובה הוא עולם חסר, הוא עולם שלא יכול להיות עולם מוסרי שלם, אז לכן לא ייתכן שבמציאות הכללית תהיה חסר הרצון החופשי שמתעסק בטובת היצור. כאן הכוונה כמובן לרצון החופשי של הקדוש ברוך הוא. הכוונה שאם הקדוש ברוך הוא בעצם עושה לנו משהו סתם כאיזשהו עניין טכני, אז לא אמורה להיות לשום הכרת טובה כלפיו. כן? הבית שלי מגן עליי מפני רוח ושערה וגשם. אין לי הכרת טובה כלפיו. זה למי שבנה אותו, אבל לא אליו. עם כל המדרשים של משה רבנו והיאור, ידוע שיש גם הכרת טוב לדוממים. בסדר, מדרשים כבודם כמו המונח, אבל אין דבר כזה הכרת טוב לדוממים, נכון? למה לא? כי הדוממים עושים לי את הדברים שמטבע הדברים, זה מה שהם עושים. הם לא חשבו עליי, השתדלו לטובתי מתוך רצונם החופשי, הם לא החליטו לעשות את זה. אז ממילא גם אין לי הכרת טובה כלפיהם. אז אומר, הכרת הטובה כלפי הקדוש ברוך הוא היא דבר כל כך יסודי להתנהגות המוסרית שלנו, שלא ייתכן שאצל הקדוש ברוך הוא אנחנו לא נראה אותו בצורה של מישהו שפועל לטובתנו מתוך החלטה חופשית. כי אם הוא פועל לטובתנו כמו שהבית פועל לטובתי, זאת אומרת, כי זה טבעו, לא בגלל שהוא החליט לעשות ככה, לא בגלל שזה רצונו החופשי, אז לא אמורה להיות הכרת טובה כלפיו. וברגע שלא תהיה הכרת טובה כלפיו, העולם הוא חסר, וכבר דיברתי בפעם הקודמת על הפרגמטיזם של הרב קוק, שאצלו, אם התוצאות הן לא חיוביות, זה אומר שהדבר לא אמיתי.
אתה מדבר פה על השלם המוחלט.
בעולם גם, לא רק בגבי הקדוש ברוך הוא, כי העולם גם הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כיוון שיש פה משהו שהוא לא מושלם, אז לא יכול להיות שהוא נכון. לכן באמת אצל הרב קוק, הפרגמטיזם הוא גם מוצדק פילוסופית, לפחות אין בו כשל פילוסופי. בדרך כלל, פרגמטיזם הוא דבר מאוד בעייתי, כי הפרגמטיזם תולה את המצוי ברצוי. זאת אומרת, טוב, אם אני רוצה שיהיה כך וכך, אז כנראה שהמצוי הוא כך. מי אמר שהמצוי הוא באמת מה שאני רוצה? בסדר? אז אם זה מוביל את תוצאות חיוביות, זה עוד לא אומר שזה נכון. אבל אצל הרב, אצל הקדוש ברוך הוא, אם אני מבין שהוא שלם, אז ברור שאת הדבר השלם ביותר זה מה שהוא רוצה, ולכן אם הדבר הוא שלם אז כנראה שהוא באמת כך, כי אחרת הקדוש ברוך הוא לא היה עושה אותו. אז תחת ההנחה שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי כל המציאות שסביבנו, אז כן אפשר להיות פרגמטיסט, כאילו פרגמטיסט תלך מתוך הרצוי אל המצוי. אם הרצוי הוא שתהיה הכרת טובה, כן, אם יבוא פרגמטיסט ויגיד כמו קאנט למשל, שמנסה להוכיח, הוא לא פרגמטיסט באמת, אבל פה יש איזשהו טיעון בעייתי, הוא מנסה להוכיח את קיומו של אלוקים מתוך המחויבות המוסרית, אחרי שהוא שולל את שלושת הזכרתי את זה בפעם הקודמת, אז שלושת סוגי ההוכחה האחרים, אז בסופו של דבר בספר אחר הוא מוכיח את זה מתוך המחויבות המוסרית. עכשיו כאן יש מקום קצת להתלבט למה הכוונתו, ויש לזה ביטויים שונים, לא משנה כרגע, אבל יש אפשרות להבין את זה, ואני חושב שזה כן טיעון תקף, שעצם העובדה שאנחנו חשים מחויבות מוסרית או מאמינים במחויבות המוסרית מחביאה מאחורי התפיסה שיש מישהו שכונן את זה. אחרת מאיפה זה יוצא? בעולם מטריאליסטי לגמרי, איך יכול להיות דבר כזה? שזה טיעון מצוין לדעתי. אבל יש כאלה שמפרשים את כאן במובן האחר, שהקדוש ברוך הוא הרב של המוסר. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא לא יהיה, אם אין אלוקים במקום הזה והרגוני. אז אם הקדוש ברוך הוא לא יהיה, אז איך נהיה מוסריים? אז לכן חייבים לייצר קדוש ברוך הוא כדי שנהיה מוסריים. כמו שמרקס בעצם אמר, שהקדוש ברוך הוא, האלוקים זה אופיום לאמונה הדתית, זה אופיום להמונים. זה בדיוק, לזה הוא התכוון, ובצדק. זאת אומרת, הטענה שאנחנו מייצרים קדוש ברוך הוא כדי שהוא יערוב להתנהגות המוסרית שלנו, זה אבסורד. זה שאני רוצה להתנהג מוסרית זה נהדר, אבל אני לא יכול לייצר ישים או להוכיח את קיומם של ישים רק בגלל משהו שאני רוצה. זה נקרא פרגמטיזם, מה שקראתי בין הפרגמטיזם. ללכת ממה שאני רוצה ולטעון מכוח זה שיש משהו, שמשהו קיים. זה מגוחך לחלוטין. אבל אצל אצל הרב קוק כאן יש משהו שהוא דמוי פרגמטיסטי, כי הוא כאילו הולך, הרי עולם בלי הכרת הטוב הוא עולם לא שלם, לכן ברור שיש רצון חופשי. אני אמר, אולי העולם באמת הוא לא שלם, זה אותו קשר לפרגמטיסט.
זה מתוך הנחה שהעולם...
בדיוק, אבל יש אצלו, אצלו יש את ההנחה שכיוון שהקדוש ברוך הוא שלם, אז הוא גם עושה את העולם שלם. אז אם אני מוסיף את ההנחה הזאת, זה בסדר גמור, הטיעון הוא תקף. אפשר להתווכח עם ההנחות אולי, אבל הטיעון הוא בסדר גמור, אין בו קשר. טוב, ממשיך, עוד פסקה אחרונה. יסוד מגמתנו למה שאנו אומרים רצון בחוק האל להתעלה, איך אנחנו מייחסים אליו רצון, זה סוג של האנשה, כן? איך אנחנו מייחסים אליו איזושהי פונקציה אנושית, הוא שראוי שימשכו בנו על ידי הדעת את האלוקים אותן המידות שראויות להימשך מפועל ברצון, מפועל ברצון, שהן היראה והאהבה, האמונה והביטחון, שהן בונות את העושר האנושי, ועל פיהם נגלה לנו השם להתעלה לפועל ברצון. אז מה הוא אומר בעצם? שאנחנו חייבים שתהיה מולנו דמות של אלוקים שפועל מתוך רצון חופשי, כי אחרת אנחנו לא נתנהג בצורה מוסרית. המידות שלנו לא תהיינה כמו שצריך, אם הדמות של האלוקים שתהיה מולנו היא לא דמות של אלוקים שפועל מתוך רצון חופשי. עוד פעם, אותו טיעון פרגמטיסטי. ואז אומר, על כן אנו יודעים נאמנה, שבהיותנו אומרים וחושבים כפי הרשמים, שציור הרצון החופשי בחוקו יתברך, צריך לפעול עלינו, ואנו מייסדים כל מעשינו ורגשי לבבינו על פי זה, אנו הולכים בדרך האמת. הוא מדגיש את כאילו פרגמטיזם שלו, זאת אומרת, כיוון שזה חייב להיות כך, כי אחרת לא נהיה מוסריים, לכן זה כך. אבל זה כך במובן די מצומצם, כמו שהוא אומר. ואם נבטא ההפך ונחשבו, ההפך הכוונה שהקדוש ברוך הוא לא פועל מתוך רצון חופשי, ונכוון גם כן אורחות שכלנו, רגשותינו ומעשינו, על פי ציור ההכרח, כאילו שהציור של הקדוש ברוך הוא שעומד מולנו, זה קדוש ברוך הוא שעובד לפי כללים נוקשים, לא מתוך רצון חופשי, זהו מדרכי חושך, כי אין לנו בכל מושג, כי אם לדעת את יחסו לנו, ויותר אין לנו משיגים. אפילו מהמושגים המושגים, אנו משיגים הצבעים כפי התואר שרושמים על ציור חוש ראותינו, ואת הרך והקשה, החם והקר, הקל והכבד, על פי המושג לנו. אבל יש לנו דרך לתאר כל אלה, איך הם הנמצאים מצד עצמם. כל מה שאנחנו יודעים זה רק איך אנחנו תופסים את הדברים, לא את הדברים של עצמם. על כן מובן הדבר שיסוד דעת האלוקים באמת הוא כפי מה שהוא ראוי להימצא בידיעה שלנו. והמשבש אותן הדרכים הוא טועה ומטעה. אז הוא אומר, כמו שכל דבר בעולם אנחנו לא יכולים לתפוס אותו עצמו, אלא אנחנו יכולים רק לתפוס את התמונה שהוא יוצר אצלנו, תמונה לדעת הוויזואלית, אלא של כל החושים, אבל זה מה שאנחנו יכולים לתפוס, אנחנו לא יכולים לתפוס את הדבר עצמו. אז קל וחומר שגם ביחס הקדוש ברוך הוא זה כך. ואם אנחנו תופסים את הקדוש ברוך הוא כבעל רצון, כי אחרת התחושה המוסרית נפגמת וכו', אותו פרגמטיזם שדיברנו קודם, אז לכאורה זאת בעיה, כמו שהוא אמר למעלה, כי איך אנחנו מייחסים רצון לקדוש ברוך הוא, זה מושג אנושי, אז הוא אומר נכון, אבל הרי ביחס לכל דבר, מה שאנחנו מייחסים לו זה אך ורק את הקטגוריות שקיימות אצלנו בהכרה או אצלנו בתודעה. אז הקדוש ברוך הוא במובן הזה לא שונה. מי שרוצה להרער מסיבה זאת, יצטרך להרער על כל התפיסות שלנו. כשאני רואה פה שהשולחן הזה הוא חום. הוא לא חום באמת במציאות, החומיות שלו קיימת רק אצלי בהכרה כמובן. הוא לא קיים במציאות, אין במציאות צבעים. במציאות יש לכל היותר מבנים פיזיקליים. המבנים הפיזיקליים האלה באים קרני אור באורכי גל כאלה ואחרים, חלק נבלעות, חלק חוזרות. כשהקרני אור האלה פוגעות אצלי בעיניים בגלל המבנה של החישה שלי והעיבוד המוחי של נתוני החישה, נוצר אצלי חוויה של טבע חום. אבל אם היו מחברים את הדבר הזה נגיד לאוזן, אז הייתי שומע סונטה של בטהובן, שזה חום, והייתי שומע, אני לא יודע, משהו אחר, שזה צהוב. החום הוא, אין לו שום דבר, אין לו שום עוגן במציאות עצמה, נכון? החום בזר הכל נמצא אצלנו, הוא תוצאה של איך שאנחנו בנויים. זה כמו אותה שאלה שתמיד שואלים, האם כשאדם לא נמצא ביער ולוחז מת, אז האם הוא משמיע קול? וכולם תמיד שואלים את זה כאילו, הרי ברור שיש שם קול, גם שאנחנו נמצאים. זה בדיוק לא נכון, זה בדיוק ברור שאין שם קול אם אף אחד לא נמצא. אין שם קול. מי שמישהו נמצא שם. מה שיש שם זה גלים אקוסטיים. האוויר זז. אבל כל עוד אין אור טוב שהגלים האלה פוגעים בו, קול אין שם. ושהקול זה תרגום שהאוזן עושה לגלים האקוסטיים. קול זאת לא תופעה אובייקטיבית. גלים אקוסטיים זאת תופעה אובייקטיבית.
עכשיו זה גם לא ברור שזה. אי אפשר לדעת עקרונים, שני אנשים ש...
יש להם
חווים את אותה חוויה.
הארמון של הפילוסופים זה נקרא הבעיה הזאת, כן? שאני רואה את הצבע האדום, ואתה גם אומר שהוא אדום, השאלה היא בהכרה שלנו יושב באמת אותו צבע. יכול להיות שמה שאני קורא כחול, זאת ההכרה שנמצאת אצלך כשאתה מדבר על אדום. הקטן מרגע לידתך יודע שצבע כזה הוא אדום. אז אנחנו תמיד מסונכרנים, אין בעיה. אנחנו תמיד, על מה שאני אגיד אדום, גם אתה תגיד אדום. רק מה שאנחנו רואים הוא משהו שונה לגמרי. אי אפשר לדעת, אין דרך לברר את זה.
אפשר להוכיח קרבה בין קבוצות של אנשים, אבל זה השוואה.
אתה תגיד שמשהו הוא חום ואני אגיד, ואז אנחנו ניקח דבר שלישי, ואתה תגיד שזה אותו דבר ואני אגיד שזה אותו דבר. זה לא אותו דבר. כלום זה לא אומר. כי הדבר השלישי הוא באמת אותו דבר. הקטר רואה את שני הדברים שהם אותו דבר בצבע שאני קורא לו כחול ואתה קורא לו אדום, ואני רואה אותם בצבע האדום.
כן, אבל אפשר להוכיח. שאותו דבר
גורם
לשנינו את אותה חוויה.
זה ברור. לא, מה זה את אותה חוויה? לא את אותה חוויה, את אותה אמירה. שנינו מתארים, שנינו מתארים, וזה באמצעות אותה מילים. זה הכל. אבל מה יושב אצלי בהכרה, אין לנו דרך לדעת. אין דרך לדעת את זה. פעם חשבתי שקונוטציות יכולות לעזור, אני לא יודע, אולי. כאילו שחור גורם לדיכאון כזה, נכון? ולבן זה נורא בעיר. כי זה קצת תלוי תרבות, אני מניח. כן, ולבן זה נורא אופטימי. בסדר, אז אם שבן אדם אומר לי, תשמע, הטבע הזה עושה אותי אופטימי, זה גורם לי לחשוב שאולי באמת גם הוא פה שחור. אבל אני לא יודע, לך תדע, יכול להיות שאצלו אותן התנאיות תרבותיות שהפכו את השחור אופטימי, אצלו הם עשו את זה, הרי הוא רואה כל הזמן לבן מה שאני רואה שחור. אז אצלו נוצרו התנאיות האלה על הטבע שאני קורא לו לבן. לא יודע, הוכחה לא יכולה להיות פה. זאת אומרת, זה... אי אפשר לדעת.
אני מבין שאני לא יכול לדעת מה שאני מרגיש כשאומר כאן לפי השם. אני יכול לראות את זה גאוגרפית, לא יותר מזה, אבל מה התחושת הכאב, אני באמת לא יודע. אבל לגבי צבע, אני באמת יכול להשוות. אני לא יודע, כשאנחנו מצביעים, לא יודע מה, על אותו... יוסי, תיקח צבע, שיצאי איתו למור שבת, וגם לאחר כאלה, בואו לא את זה. אוקיי, בואו, נזרקו על אותו צבע, על אותו פיסה, על האזורים האלה יהיו...
תסתכל על שני אוסילוסקופים שנמצאים בסקלות שונות ותשים שם בקולן, כן, תעביר להם איזשהו גל, בסדר? אז אתה תראה איזשהו גל סינוסואידלי, נגיד, על האוסילוסקופ, נכון? אבל אם הסקלות הן שונות, אז התדירות שאתה תראה, התדירות הפיזית שאתה תראה היא שונה, נכון? מי צודק? זאת אומרת, הם רואים בעצם גלים שונים, כי הרזולוציה שלהם שונה. אז הם בעצם רואים, מבחינתנו רואים תמונה שונה. אנחנו עושים תרגום מאחד השני, כי אנחנו תכנתנו את שניהם. אבל עכשיו אתה שואל על האוסילוסקופים עצמם, שהם באים להשוות, אחד מהם רוצה להשוות את עצמו עם השני. אין לו שום דרך לדעת. הוא אומר שהוא רואה גל בתדירות כזאת, וגם הוא קורא לזה תדירות כזאת, אבל אצלו תדירות כזאת זה גל כזה, ואצל ההוא תדירות כזאת זה גל כזה. זהו, אין דרך לדעת את זה.
אבל יש משהו בעצם שגורם להתרגם את העצם הזה לצבע חום, בעצם הזה לצבע ירוק.
נכון, יש מבנה פיזיקלי, זה מה שאמרתי קודם. המבנה הפיזיקלי כנראה, לפחות איך שאני מאמין, הוא ודאי קיים במציאות. וקרני האור שפוגעות בו חוזרות אלינו, ואורכי גל מסוימים אצלי מתרגמים להיות חום. אמרו שבעצם אין דבר כזה בחום. אז יש מה, כרבה שכתב לזה פעם מאמר, אין דבר כזה צבע חום. צבע חום זה פיקציה אנושית. החום הוא בעצם יכול להופיע בתום לצורות. יש איזה מאמר בקרומין, מאמר מאוד מעניין.
אני לא יודע אם זה בין ירוק. בקרומין. אני לא יודע אם זה בין ירוק שזה נטו, אורך גל, רשבות
ומשהו
כאלה ואחרים,
לעומת
ירוק שהוא
תערוך
מוזנת
של צהוב וכחול. לא, אבל חום, חום, לא, חום, אני לא יודע שחום הוא לא צבע פיסי.
אני בעין שלי. אבל שום אדם בא עם שואל, אבל הוא אפילו המדפיס שיודע מה הוא ירבה כדי לקבל את הירוק, הוא לא יודע, אחרי שהוא ירבה, הוא לא יודע לומר אם זה ירוק שבא בזכות עצמו.
לא, לא משנה, אבל אני אומר, חום במהותו לא תוכל לתת לי אוסף של צבעים שאם אני אערבב אותם אני אקבל חום. אין דבר כזה. לא, אני לא אומר שחום הוא לא צבע טהור, זה ברור. אני מדבר על משהו הרבה יותר עמוק. חום הוא בכלל לא תופעה פיזיקלית. ובכלל, אין, כששני אנשים רואים חום, זה לא בהכרח אומר, זה אפילו לא אותו מבנה גבישי, מה שאמרתי קודם. כששני אנשים רואים אדום, זה אותו מבנה גבישי. אותו, מה שהם רואים אני לא יודע, אבל המבנה הכבישי הוא אותו מבנה כבישי. זה מחזיר את הקרנר בתדר המסוים הזה, שאצלי נקרא אדום. גם סובץ, זה נקרא אדום. בסדר? אבל חום אין דבר כזה. זה תופעה מאוד מוזרה, אני תמיד מבלבל אותי העניין הזה, איך זה יכול להיות, אבל תסתכלו, יש מאמר בתחומים עם רפרנסס, הוא נותן קצת עם רפרנסס, זה של נדב שנר.
כל הצבעים במידה שווה נותנים לבן.
הוא מדבר, יש איזה השלוחות הלכתיות, הרי פוסקים, לא זוכר כבר אחד הגיליונות, נגיד לפני אולי שלושה, ארבעה גיליונות אני חושב. מה? בסמים, יש איזה נפקמינות עצומות להלכה, לכן הוא כתב את זה. יש איזה נפקמינה עצומה, אתה צריך לעשות שימוש אצל פוסק כדי לדעת האם הקטם הוא חום או אדום. במראות של נשים, כן? אין דבר כזה חום. תעשה איזה שימוש שאתה רוצה, אין דבר כזה חום. זה דבר ממש, ממש מרתק. טוב, לא משנה, זה רק הערב מאמר מוסגר. בכל אופן, אז הרב קוק בעצם טוען שכיוון שכל עצם, אנחנו יכולים לתפוס אותו רק באופן שהוא נקלט אצלנו בתפיסה שלנו, אז גם לגבי הקדוש ברוך הוא, זה לא צריך להטריד אותנו שאנחנו מייחסים לו מושגים אנושיים. ככה אנחנו תופסים כל דבר. גם לשולחן הזה אנחנו מייחסים מושגים אנושיים ולא בצדק. כי הצבע החום הוא מושג שלנו, הוא לא קיים בשולחן עצמו. אבל אנחנו אומרים שהשולחן הוא חום. אז מבחינתנו זאת ההתייחסות שלנו לשולחן. אז הוא טוען שאותו דבר ביחס לקדוש ברוך הוא. זה שאנחנו תופסים אותו כבעל רצון חופשי, זה לא אומר משהו אולי עליו. אבל זה הקדוש ברוך הוא, כי מבחינתנו כך אנחנו מבינים אותו. אין משהו אחר. כן. אני מבקש לשאול
שאלה על הפגישה הזאת של הרב קוק. אני חושב שאני לא לגמרי מומחה בו, אבל אני מנסה להגיד את המילים. בקבלה יש מושג שנקרא צמצום, כלומר שביכול הקדוש ברוך הוא היה צריך להמצלק כדי לתת
לא הקדוש ברוך הוא אלא אור אינסוף
שלנו עם כל המגבלות שלו, עם כל החסרונות שלו שזה נשמע לי לכאורה בדיוק ההפך ממה שונה לרב קוק.
למה?
הקדוש ברוך הוא כלי לשלמות, אבל כדי לתת מקום לבריאה הזאת על כל חסרונותיה ומגבלותיה והעובדה שהיא לא מושלמת, הוא היה צריך יכול להסתלק בפנות המקום.
למה זה?
הרב קוק אומר פה, אם הקדוש ברוך הוא רואיק, גם העולם של נברא חייב להיות קדמות.
ברור, אבל אף אחד לא מתווכח על זה שהעולם נברא מכוחו של הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא מושלם כלי לשלמות, והעולם של נברא מלא חסרונות קטנים.
לא, לא. אני לא לומד כרגע. לא, לא, אני לא לומד כרגע ממבנה העולם למבנה הקדוש ברוך הוא. לא זאת הנקודה. אני מדבר עכשיו על השאלה, אני רואה את הקדוש ברוך הוא בצורה מסוימת, לא את העולם, את הקדוש ברוך הוא. אני רואה בצורה מסוימת. האם זה הוא עצמו, או שזה רק הוא איך שאני תופס? זה לא השוואה בין הקדוש ברוך הוא לעולם, אלא בין הפנומנה שלו לנומנה שלו, בשפה הקנטיאנית. זאת אומרת, בין איך שאני תופס אותו לבין מה שהוא עצמו. זה הדיון שהוא מנהל אותו פה. כן, זה אומר זה. אגב, גם הצמצום, הוא צמצום של אורן סוף, לא של עצמו צורת.
אבל כל הזמן הרב קוק אומר, אני רוצה שהעולם שלנו יהיה לתכונות א' ב' ג', ולכן אני גם טוען שהקדוש ברוך הוא תופס לתכונות
א'. ככה אני תופס אותו. ככה אני תופס אותו. אז הוא אומר, בסדר, אתה תופס אותו, אבל מי אמר שהוא כך? הרי הרצון וההכרח לא שייכים בו, זה מה שהוא אמר בעמוד הקודם. אז איך פתאום אתה עכשיו מחליט שיש לו רצון חופשי? אז הוא אומר, אני מחליט שיש לו רצון חופשי, כיוון שכך אני תופס אותו. אני לא יודע מה להגיד עליו עצמו. כך אני תופס אותו, אני חייב לתפוס אותו ככה, ולכן כמו שאני חייב לתפוס את זה כחום. זה לא מה שזה לא נכון, זה שאני חייב לתפוס אותו כך. זה התפיסה שלי, כך רואים את זה. כשאני אומר שהשולחן הזה הוא חום, האם אני טועה? זאת, האם זאת טענה ספקנית מה שאמרתי קודם? שכשאני אומר, השולחן הזה הוא חום, הוא לא באמת חום. זאת לא טענה ספקנית בכלל. טענה לחלוטין לא ספקנית. זאת טענה שרק אומרת, השפה שלי לתאר את השולחן הזה היא שפה של חום. זה לא שאני לא צודק בזה, כי השולחן באמת הוא בצבע אחר, לא בצבע חום. השולחן באמת אין לו צבע. הצבע כל כולו הוא טענה על איך שאני תופס דברים. אז לכן אין פה שום דבר ספקני. זאת אומרת, זו נקודה חשוב להבין, כי גם אצל כאן יש כאלה שהאשימו אותו בספקנות בגלל זה, אין לו שום קשר, זה לא שייך לספקנות. להפך, המאשימים האמיתיים של כאן זה אלה שמאשימים אותו בדוגמטיות. אבל בזה שהוא לא ספקן. ואין צודקים יותר. כן.
אני
אומר, הפקרת
הזאת,
היא מעכבת
מחכים לחבים עבורי למוחים. לא צריך לדמות רדים מה שאנחנו
מוכסים
לקרות
לו, כי ככה אנחנו תופסים,
וזה בסדר.
ולא מה?
ולא,
זה לא אמירה עליו. אבל השאלה אם זה אמירה על הדמות שלו כפי שאנחנו תופסים. גם הדמות שלו כפי שאנחנו תופסים אמורה לקיים איזה שהם תנאים. אבל אם תתפוס את הקדוש ברוך הוא בתור מעברר, זו תהיה בעיה. למרות שאתה תגיד, ככה אני תופס אותו. אני אומר, ככה אתה תופס אותו, אבל אתה עובד מעבררים.
לא, אני תופס אותו בתור רב קום. הרמב"ם לא, הוא לא באמת רחום.
אוקיי. אבל הוא אומר כי התפיסה שלי לגביו, הרמב"ם יגיד, היא לא שהוא רחום, לא שהוא עצמו. ככה אני אתרגם, עוד פעם, אני לא יודע מה הרמב"ם העונה. כשאני מתרגם את האמירות האלה של הרמב"ם, הרמב"ם יגיד, אני בעצמי, בתפיסה שלי, מבין שהוא עצמו מעל המושג רחום. ורק אני רואה את ההתנהגות שלו בצורה של רחום. אבל זה הכל נמצא אצלי בהקרא, גם התפיסה, גם מה שאני אומר שאני מבין שהוא לא מה שאני רואה, גם זה בעצם תוצאה עדיין, גם זה מתחולל עדיין אצלי. אצלי בתפיסה שלי. כל ההבחנה, זאת אחת הביקורות על כאן, כל ההבחנה בין הפנומנה לנומנה היא הבחנה שאנחנו עושים. אז היא עצמה נמצאת בתוך הפנומנה. כל ההבחנה בין הדבר שהוא לעצמו לבין שאני תופס אותו, נפתתי את ההבחנה הזאת, גם כן מהתפיסה שלי. אז גם ההבחנה הזאת בעצמה היא חלק מאותה תפיסה. זה ברור שזה בנוי באיזושהי שרשרת כזאת, אין מה לעשות. אין דרך אחרת לתפוס דברים, רק דרך שאנחנו תופסים. מה לעשות?
לפי
הרחוק,
שחזל
אומרים
מה הוא
רחום,
הפתת
יהיה
רחום,
הפירוש
הנכון הוא כשם שאתה
סופל את הקדוש ברוך הוא, ככה תגזור על עצמך. כן, זה מה שהוא אומר. ופה הוא הופך את זה לאידיאולוגיה בעצם הקטע הזה. הוא בעצם אומר, תראו, אני לא מדבר על עצמותו. אני מדבר על השאלה איך אנחנו תופסים אותו, איך נכון לתפוס אותו. זה לא שיש נכון ולא נכון. לא שאין נכון ולא נכון. יש נכון ויש גם לא נכון. זה לא, עוד פעם, הוא לא מבטא פה ספקנות. זה נקודה, אני לא חושב להבין. זה לא ספקנות. זאת הכרה באיזו שפה, במגבלות שהשפה שלנו מטילה עלינו, והמגבלות האלה זה לא מגבלות שמפריעות. כי אם לא היו לנו את המגבלות האלה, לא היינו תופסים כלום. אם נגיד לא היינו כבולים לחוקי הצבעים, אז לא היינו תופסים בכלל את השולחן הזה. זה לא שהדבר הזה מגביל אותנו, אלא הדבר הזה הוא זה שמאפשר לנו לתפוס שולחנות. אם לא היה לנו את הכלי הזה, שמצייר את הגלים האלקטרומגנטיים בצורה של צבעים, אז איך היינו תופסים אותם? אלא אם כן, היה לנו כלי אחר, לא משנה, אם היינו תופסים אותם דרך קולות, אז בסדר, אבל אם תופסים אותם דרך קולות, אבל איזשהו אמצעי תרגום למציאות, מהמציאות אל ההכרה, חייב להיות, כי אחרי פשוט לא מכיר כלום. אז לכן האמצעי הזה לא נכון לתפוס אותו כאמצעי מגביל, כאמצעי שאמור לעורר ספקנות. זה פשוט הפוך. זה האמצעי שמאפשר לי כן לדעת משהו על המציאות. מי שחושב שזה אמיתי, הוא קצת אמור להיות בעצם ספקן. לא מי שחושב, מי שמודע לזה שהדבר הזה הוא סובייקטיבי. זאת אומרת, מה שאני אומר שהשולחן הזה הוא חום, הוא אמת מוחלטת. אין בו שום דבר מסופק. מה האמת? שבתפיסות שלנו, איך שאנחנו מגדירים חום, השולחן הזה הוא חום. שזה, אם אתה תרגם לשפה אובייקטיבית, זה אומר שיש לו מבנה גבישים כזה וכזה, ואפשר לכתוב את המשוואות בפיזיקה שמתארות את זה. שזה נגיד כאילו במישור, שגם הן כמובן, המשוואות ההן גם הן משתמשות בשפה שלנו ובצורות חשיבה שלנו. זאת אומרת, אין, אנחנו לא נמלטים מזה, זה לא שיש לנו איזשהו תיאור שיכול לא להשתמש בכלים אנושיים, כלי חשיבה והכרה אנושיים, אין לנו. גם מה שאני תיארתי קודם בתור מציאות אובייקטיבית, זה אובייקטיבית יחסית. שאני אומר שהמבנה הגבישי זה משהו אובייקטיבי. מה זה גם משהו אובייקטיבי? מבנה גבישי זה עולם מושגים שלי. ככה אני תופס את מה שקיים במציאות עצמה. בדיוק, אני אומר, אי אפשר להימלט מזה, ולא צריך גם להימלט מזה. כי להימלט מזה פירושו לא להכיר כלום. יש כאלה שחושבים שבשביל לצאת
מזה... אבל אחת ועוד אחת וכולם באותו דבר.
מה?
יש דברים
שהם... זה לוגיקה, לא פיזיקה. זה לוגיקה, לא פיזיקה, אני אגיע לזה עוד מעט. זה שני דברים. אז באמת, הנקודה שרציתי באמת לחדד פה זה שזאת לא תפיסה ספקנית, זאת תפיסה שמבינה את אופני ההכרה שלנו ויודעת עד איפה אפשר ללכת עם זה, באמת עד איפה אפשר ללכת עם זה, לא שתפיסה מצמצמת כזאת, פסימית, שאומרת, אני רואה, אנחנו לא יכולים לתפוס נכון את הדברים, אין ברירה, נסתפק במה שיש לנו. זה לא אין ברירה, אין דרך אחרת. לא יכול להיות יצור מושלם שיהיה משוחרר מזה, ברמה העקרונית. אין, לכל היותר יהיו לו מערכת כלים אחרת לתפוס את העולם, אבל דרך איזושהי מערכת צריך לתפוס את העולם. אתה לא העולם עצמו, אתה מישהו אחר שעומד מול העולם ורוצה לתפוס אותו, ואז אתה רוצה לתפוס אותו, אתה צריך לעשות את זה במערכת של מושגים, של כלי תפיסה, כי בלי זה לא תפסת כלום. אז לכן כשאני אומר שהשולחן הזה הוא חום, כשאני אומר שביער יש קול, אז אני מתכוון שביער יש קול, זה לא ספקנות, אבל כשאני צריך להבין מה זה אומר, האמירה הזאת שביער יש קול. בעצם משמעות האמירה הזאת שביער האוויר זז. זה מה שזה אומר. הכל זה רק השפה שפת ההכרה שלי שמשמשת אותי לתאר את התופעות הפיזיקליות ההן. זהו, אבל זה בסדר גמור, אין בזה שום דבר, אני מודע לזה, וככה אני עובד עם זה. זה כמו ששפות מתארות מושגים, מילים בשפה מתארים אובייקטים או מושגים. אז אני יודע שהמילים הם שרירותיות, אז מה, אז בגלל זה אני לא תופס נכון את האובייקטים? מה פתאום? אני קורא שם לאובייקט, ועכשיו אני אומר, זה עמוד. עמוד זה מילה שרירותית, יכולתי גם לקרוא לזה כספוד. אם היו מחליטים על זה, אז היו קוראים לזה ככה, נכון? וזה היה משנה משהו? זה אומר שמשהו יפי, שצריך להיות ספקן? מה פתאום? אני תופס את העמוד כמו שהוא, והחלטתי לקרוא לו ככה. זה לא הופך שום דבר פה ליחסי. זה אותו שפה שבה אני תופס דברים, זה הכל. אוקיי.
על השמות שהאדם נתן לחיות, שהשם
קשור למהות,
יש שהשם
הזה אכן נשאר לאורך דורות, ממשיכים לקרוא לזה סוס. אבל יש פירוש אחר, שהחבר נוסף שאומר שהשם שהאדם בחר אכן מייצג את המהות שלו אותו... אז הטענה שנאמרת שם היא, בלשון הקודש נגיד, בלשון המקראית, הקשר בין המילה לבין החפץ, הוא איזשהו קשר שהוא לא שרירותי, בניגוד למה שאנחנו מבינים בדרך כלל השפות. זה לא משנה את מה שאני אומר. זה לא משנה. זה עדיין, המילה היא לא הדבר. רק ההצמדה של מילה לדבר היא הצמדה שהיא לא בידי. זה משהו שהוא נובע מאיזושהי תכונה של הדבר עצמו. אוקיי, אז מה? אבל עדיין בפונקציה הלשונית זה אותו דבר. זה לא משנה. אז הפונקציה הלשונית, לקרוא לזה עמוד ולקרוא לזה כספות בשפה אחרת, זה לא משנה כלום. קולום, נדמה לי באנגלית, נכון? אז זה לא משנה כלום. אז הם הצמידו לזה מילה שרירותית, ואני הצמדתי לזה מילה מהותית. אבל שנינו מצביעים על אותו עצם, אין לזה שום הבדל. זה רק הקשר בין המילים לבין העצמים, יכול להיות שהוא בעל אופי שונה, בהקשר של השפה המקראית.
אם לפי דברי הרב, בכל דבר, בכל פרט חי, בכל עצם, בשוחן, יש חלק אלא כמימד, מצד שני...
מי אמר שבכל דבר יש חלק אלא כמימד? אמרת שלפי דבריי או לפי דבר הרב קוק?
לא, לפי דברי הרב קוק.
איפה הוא כותב את זה? לא פה.
לא פה, אני...
אוקיי.
זה מה ששמעתי.
אוקיי.
בכל דבר ודבר יש חלק מלמעלה.
אוקיי.
ככה יכול להיות שאני טועה.
לא, בסדר, אז מה... לאן חותרים?
עכשיו, אני... מה שלי עדיין לא מובן לי, בעצם אותו דבר בשם, אותו בעל חי, זה רק תרגום שלי, מי אמר שזה מציאות?
מה זאת אומרת? מה תרגום שלך?
זה לפי המסננים שלי.
כן, בדיוק.
בעצם אין שולחן. בעצם אין צבע ואין...
לא שאין שולחן, יש שולחן. מה שאתה קורא שולחן זה איזשהו סוג של אובייקט שקיים. אבל התכונות שאתה מייחס לשולחן הזה, הצבע החום, הריבועיות, הגובה, הקשיות, כל התכונות האלה, הן תכונות שמאמרות במערכת מושגית שנמצאת אך ורק אצלך. אבל עוד פעם, זה לא בגלל שאתה לא תופס נכון את השולחן, אלא זאת השפה שבה אתה מתאר אותו נכון, זה מה שהוא. זה בסדר גמור, אין פה שום, זה מה שאני בדיוק רציתי לחדד, כי אצל קאנט הרבה טועים בפרשנות הזאת.
כדי להגיע להבנה של
הקדוש ברוך הוא,
לגדותו,
אתה צריך
להבין את הקדוש ברוך הוא, זה על פי עומק התרגום שלי,
זה לא על פי שום. זה מה שאומר הרב קוק, זה מה שאומר הרב קוק, אבל הוא אומר שזה נכון לכל עצם, לא רק בקשר לקדוש ברוך הוא. הוא בסדר הכל אומר, אז לכן לא צריך להיות מוטרדים מזה.
אני לא רואה בעצם מעפים.
העובדה...
אלא איך אני מתרגם?
נכון.
ומכאן אני...
נכון. הוא אומר שהבעיה שממנה הוא יצא, זה איך אנחנו מייחסים לקדוש ברוך הוא כישורים אנושיים, כמו רצון או חיוב, או כל מה שאנחנו מנסים לחקור פה, אם הוא כזה או שהוא כזה, מה זה, כל זה, זה כישורים אנושיים, מה זה קשור לקדוש ברוך הוא? אז מה זה במקום אחד לא מדבר עליו, זה מדבר על התמונה שלו כפי שהיא נוצרת אצלי. ואני ודאי עובד במערכת מושגים של חיוב או רצון. אז זה בסדר גמור, ככה אני תופס אותו, לא צריך להיבהל מזה. זה בדיוק מה שהוא אומר. אוקיי? אז לכן, יש לזה צד שני אגב למטבע הזה. הצד שני למטבע הזה אומר, שלמשל, אם תיוותר אצלי סתירה, בתפיסה של הקדוש ברוך הוא, מצד אחד אין שום בעיה, איך שאתה רואה את הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא. לא בגלל שזה הוא כשלעצמו, כי זה מקום הכל לא משנה, אנחנו מסתכלים על השאלה איך הוא נתפס אצלנו. אז זה מבחינה זאת כאילו מוריד את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, או לפחות מרגיע אותנו כשאנחנו מורידים את הקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני, יש כאלה שרוצים לומר, אז עכשיו, אם ככה, אז אני לא צריך להיות מוטרד מסתירות. בגלל שהקדוש ברוך הוא הוא מעל הכל, הסתירה נוצרת בגלל התפיסות שלי. נכון? אז מה הבעיה? אז זה שיש סתירות בתפיסה שלנו לגבי הקדוש ברוך הוא, זה לא משהו שצריך להטריד אותנו. מן איזה מסקנה נורא מתבקשת מתיאור כזה. אני חושב שזה לא נכון. זה לא נכון. מה? זה טרטוליאן, הרי מאבות הכנסייה, הוא אומר, אני מאמין כי זה אבסורדי. לא למרות שזה אבסורדי, אלא כי זה אבסורדי. יש כמה יהודים, אני חושב שזה תופעה חדשה אצל היהודים.
מי יצר את התרגום שלי? הקדוש ברוך הוא גם יצר אותי, הקדוש ברוך הוא גם יצר את הכלים, את מי שמתרגמים.
נכון.
אז הקדוש ברוך הוא גם ברא לי את גודל ההכרה ואת גודל התרגום.
נכון.
אז מה אני מצפה מעשה?
אני לא מצפה כלום.
מה רבי ממני?
מי זה אתה? מי שמצפה זה גם הקדוש ברוך הוא ברא אותו. אז מי זה המצפה פה? בטח, אתה יצור של הקדוש ברוך הוא, וזה מה שיש לך, ואם זה אתה עובד, מה הבעיה עם זה? זה בסדר גמור, ככה אתה תופס אותו, איכשהו ברא אותך לתפוס אותו. זה בסדר? זה העולם, העולם כולו יציר שלך של הקדוש ברוך הוא. לא, זה לא ככה, הוא לא ברא, אם הוא היה ברא אותך ככה, אז אתה צודק, הוא לא ברא אותך ככה. זה אתה הכרחת לעשות. זה בדיוק הנקודה. לא כל דבר שאני אז אוטומטית טוב, זה הקדוש ברוך הוא עשה אז מה. אלא הנקודה היא, אני עושה את ההשתדלות של המקסימום שאני יכול, יש תקרת זכוכית. תקרת זכוכית היא איפה שהקדוש ברוך הוא שם אותי, עד שם אני מגיע. זה הכל, מה הבעיה? זה לא אומר שעכשיו הכל תקרת זכוכית, כי אז חזרנו להכרח. נכון, הרי הרב קוק פה מנסה להימלט מההכרח, הוא אומר שאנחנו בעצם בחופש. טוב, אז התחלתי לדבר על הסתירות. גם בסתירות יש כאלה שמנחמים את עצמם באותה צורה. הקדוש ברוך הוא מעל הזמן, הוא מעל הלוגיקה, מעל אני לא יודע מה, וכיוון שכך, אז אין שום בעיה, לא צריך להיות מוטרדים מסתירות, הדתיים יכולים לחיות בשלווה עם כל דבר. ואני חושב שזו טעות חמורה, זו טעות חמורה שנובעת מאותה טעות שדיברתי עליה קודם. הטעות שאומרת שאנחנו לא מדברים על הקדוש ברוך הוא, אלא איך שאנחנו תופסים אותו, וזה הרי במקום אוכל תפיסה מוגבלת, ולכן בעצם אנחנו לא יכולים לתפוס נכון. אבל אם אני אומר, זאת לא תפיסה מוגבלת, זאת לא תפיסה אמיתית. בכלים שלנו, זה הקדוש ברוך הוא, כמו שהשולחן הזה הוא חום. זה אותו דבר. אז אם זה ככה, שנוצרת אצלי, הנה נפקמינה, למה שאמרתי קודם, כן? שברגע שנוצרת אצלי סתירה, אז אני לא יכול להגיד טוב, הקדוש ברוך הוא מעל הסתירות, רק איך שאני תופס אותו זה מוגבל, לכן נוצרות סתירות. למה? כי אם באמת נוצרת אצלי סתירה, אז הקדוש ברוך הוא שבו אני מאמין הוא קבוצה ריקה. לא יודע מי הוא עצמו. אבל הקדוש ברוך הוא שאני מאמין בו, לא קיים. כי ניקח דוגמה, אם אני רואה את הידיעה של הקדוש ברוך הוא מראש ואת הבחירה החופשית כסתירה, אני איך לצורך הדיון כרגע שזאת ממש סתירה לוגית. בסדר? אז אני עכשיו יכול להגיד, יש הרבה שאומרים את זה, כן? אז בוא נאמין שהוא יודע את הכל מראש, וגם נאמין שלנו יש בחירה חופשית, והרי הקדוש ברוך הוא כל יכול והוא מעל הלוגיקה והכל, ולכן הכל בסדר, לא צריך מוטרדים משום דבר. רודולף אוטו בהקדמה לספר שלו על הקדושה, אז הוא כותב שאחדות הניגודים זה מפלטו של האצל. מי שלא רוצה לחשוב, אז הוא אומר, כן, אחדות הניגודים, ואני נורא דוס גם, ואין בעיה, אנחנו מעל הלוגיקה, ולא צריך לחשוב על כלום, הכל בסדר. שב תלמד, יהיה בסדר, כמו שאומרים, זרד נחמד. כן, זאת אומרת, אל תחשוב, יהיה בסדר, הכל בסדר. זה עצלנות. זאת אומרת, אחדות הניגודים זה לא משהו אפשרי, והסיבה לזה היא נורא פשוטה. כי אם אצלי הידיעה האלוקית מראש סותרת את חופש הבחירה, אז כשאמרתי שהקדוש ברוך הוא יודע מראש, מבחינתי, אין לי בחירה חופשית, הרי זאת גזירה לוגית מבחינתי, נכון? אז בעצם מה אמרתי בזה? שיש לי בחירה חופשית ואין לי בחירה חופשית בו זמנית. ועכשיו אומרים לי, אוקיי, תחיה עם זה ותרגע. מה אתה אומר? לחיות עם מה? לחיות עם זה שיש ואין בחירה חופשית? אני יכול להירגע עם כדור, אבל מה זה אומר? אפשר באמת להגיד שאני מאמין בזה שיש בחירה חופשית, ובו זמנית אני גם מאמין בזה שאין בחירה חופשית, ומצוין, אין בעיה, אני עומד באמונות הנכונות, והכל בסדר. אתם יודעים, בלוגיקה אלמנטרית, מסתירה אפשר לגזור כל דבר. דיברנו על זה בשנה שעברה. מסתירה אפשר לגזור כל דבר. אז מכאן אני יכול גם לגזור שיש הוא לא עלינו. כן, הוא כהמשיח. בסדר? כי אין בעיה. אם הרי שהיא סתירה, הסיפה יכולה להיות כל דבר. זה המאמין האמיתי, שניתן מעל הסתירות.
אבל אם הרב יבוא שיורד מהקדם שזה גדיל הרלם, שלא חייבים לנכת לסתירה לא
לא, לכן אמרתי, אני אמרתי
לסייר זה... אני אמרתי כזה שהיהודי
יש לו עבודו
ויש
שם בשלום. לא, 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 זה משהו אחר לחלוטין, זה ערבוב מאוד נפוץ גם, משהו אחר לחלוטין. ולשני הכיוונים יש שם ערבוב. יש דברים שאני לא מבין. דברים שאני לא מבין יש אצל הקדוש ברוך הוא המון. אני יכול להביא לך עוד רשימה ארוכה. פחות אצלי, אני לא יודע, אני לא מבין המון דברים אצל הקדוש ברוך הוא. זה לא בעיה, ברור לי שאני יש הרבה דברים שאני לא מבין אצל הקדוש ברוך הוא. אני מדבר על משהו שהוא סתירה, במובן הלוגי. לא משהו שאני לא מבין. גם תפילין אני לא יודע למה מניחים. בסדר, אז אני לא יודע, מה קרה? בדיוק, אבל במקום, אני מדבר על מצב שיש סתירה לוגית פנימית בין שתי אמונות שלי. ברמה הלוגית, חזיתית, בצורך הדיון, רק כדי לחדד את הנקודה. עם זה אי אפשר לחיות, לא יעזור כלום. אתה יכול רק למלמל, אתה יכול להגיד, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יודע הכל, ואני גם מאמין שיש לי בחירה חופשית. הפה זז, זה ברור. רק השאלה מה האמירה הזאת אומרת. היא לא אומרת כלום.
מה שהוא אומר, זה לא סתירה לוגית.
כן, זו ספירה שצריך להשאב אותה, זו ספירה לוגית. לכן, הרבה פעמים...
זה חושר הבנה. ספירה לוגית, זה לא שאתה יכול להגיד, אני לא מבין.
כשאתה אומר שהוא, נגיד שזו סתירה לוגית, אם זו סתירה לוגית, כשאתה אומר שהוא יודע מראש, בזה אמרת שאין לך בחירה חופשית, נכון? אז אתה בעצם אומר, יש לי ואין לי בחירה חופשית, אז מה אתה רוצה ליישב פה? אין פה מה ליישב.
אבל אם לא יכול
להיות
סתירה לוגית,
מושג
של טוב
למושג
של רוצח, זה לא סתירה לוגית?
לא, זה לא סתירה לוגית. אם אני אראה לך שהרצח הזה הוא מוצדק, אז זה לא יהיה, מה פתאום? זה לא סתירה לוגית בכלל. ממש לא. זה בדיוק הנקודה. יש הבדל בין סתירות לוגיות לבין סתירות, מה שקוראים בדרך כלל סתירות. הרבה פעמים מיישבים כל מיני סתירות ביחד לקדוש ברוך הוא, סתירות מהסוג הזה, מיישבים עם איזושהי לוגיקה תלת ערכית, לוקשבית וכל מיני דברים כאלה. יש כל מיני אנשים שנורא נהנים לעשות את זה. וזה הצד השני של אותה מטבע, זה לא מיישב כלום. זה שאתה אומר שיש לוגיקה תלת ערכית, אז מה זה עוזר? עדיין, זה סותר או לא סותר? זה שאתה קורא לזה בשם, אז פתרת את הבעיה, אז קראת לזה בשם. אני עכשיו גם את זה מאמין וגם את זה מאמין, כי אני חי בלוגיקה. מה זה חי בלוגיקה תלת ערכית? כשאתה בונה טבלת האמת של לוגיקה תלת ערכית, אתה עושה את זה עם לוגיקה בינארית. אז אתה חושב עם לוגיקה של כן או לא. אז מה אכפת לי איך קוראים לזה בשמות? אי אפשר לפתור את זה במישור הלוגי אם זה לא סתירה לוגית. צריך לפתור את זה במישור האמיתי. להבין, אם הוא רוצח, אז איך זה יכול להיות שהוא טוב? כנראה שפה היה מוצדק לרצוח, או לא יודע, מין משהו כזה. אבל אז אני לא צריך את כל הסיסמאות של לוגיקה תלת-ערכית. יש לי הסבר. זה עוד פעם מפלטו של האצלן. הרי פעמים גם הלוגיקה היא מפלטו של האצלן. הוא חושב שאם הוא מכריז על זה כאיזה לוגיקה אחרת, אז הוא פתר את הבעיה. כן? יש לי בעיה. פתרון, אנחנו עובדים בלוגיקה אחרת. זהו, כל בסדר. אני שקול לגמרי לפתרון הקודם. שטויות. אז כל עוד אתה לא מבין מה הפתרון, אז מה זה עוזר לי שאתה אומר לי פה שיש זה מישהו שעשה טבלאות אמת מסוג אחר? מה זה מעניין? זה לא פותר כלום. צריך להבחין פה בין סתירה לוגית לבין סתירות אחרות, סתירות פיזיקליות. אני אומר שקצת דיברתי על זה גם בשנה שעברה. דיברנו עם יהודית רונן שם על הידיעה והבחירה. אוקיי, יש, אתם יודעים, אולי רק עוד הערה אחת על העניין הזה, שבאת שקטו. המיינסטרים בין הראשונים הוא שאין דבר כזה סתירות לוגיות מבחינת האמונה. זה המצאות יחסית חדשות. באזוטריקה יש תמיד בשוליים כל מיני. אבל המיינסטרים אומר, אין דבר כזה סתירות לוגיות באמונה. היום יש איזושהי תפיסה שאם אתה רוצה להיות נורא דוס, אתה חייב לחיות בסתירות. תפיסה נוצרית. האתי, האסתטי והדתי, האסתטי, האתי והדתי של קירקגור, אז הפסגה, אביר האמונה, מה שהוא קורא שם, זה האדם שחי בסתירות. או טרטוליאן, שאומר, אני מאמין כי זה אבסורד. זה איזושהי תפיסה שאמונה חייבת להיות עם סתירות, לא רק שמותר לה, אלא היא אפילו חייבת, כי אחרת היא לא אמונה, אחרת זה סתם.
פסקל אמר, המתמטיקאי, זה אבסורדי יותר אני מאמין.
זה אני מכיר את זה מטרטוליאן, אז יכול להיות שיש גם פסקל כזה, טוב? לא משנה. בכל אופן, הטענה היא, יש למשל, הרמב״ם במורה נבוכים כותב שנגיד שהקדוש ברוך הוא יכול לייצר ריבוע שאלכסונו קטן מטלאו, זה לא נכון. הוא לא יכול. והרשב"א מעתיק את זה, תשובת הרשב"א ארוכה על זה, מאוד מעניינת. הוא מעתיק כמעט את כל הפרק שם ממורה נבוכים, וגם כן, שאלו אותו שם איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני למי שלא ראוי לנבואה. יש כללים, איך... מי ראוי לנבואה ומי לא, ושם הוא התגלה לכל עם ישראל, באלה שראויים ואלה שלא ראויים. השאל אותו השואל שם איך זה יכול להיות. ואז התעורר שם איזשהו דיון, מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, הוא מעל הלוגיקה ומעל הכל. ובדיוק הרשב"א שם עושה את החלוקה, מה שאמרתי לך קודם, בין סתירות לוגיות לסתירות שהן לא לוגיות. הוא אומר שהסתירה הזאת זאת קושייה, זו לא סתירה לוגית. אז קושייה צריך ליישב. אבל אם זאת הייתה סתירה לוגית, ואז הוא מביא את הרמב"ם, אומר, אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות סתירות לוגיות. למה? כי אין דבר כזה. כמו כן לברוא אבן שהוא לא יכול להריב. אין דבר כזה, אז הוא לא יכול לעשות את זה. שהקדוש ברוך הוא, כשאתה אומר שהוא לא יכול לעשות משולח שהלכסונו, או ריבוע, שהלכסונו קטן מצלעו, הלא יכול פה, הוא לא יכול במשמעות אחרת, מה שלא יכול לעוף באוויר. אני לא יכול לעוף באוויר, כי חוקי הפיזיקה לא מאפשרים לי את זה. או היכולות שלי וחוקי הפיזיקה לא מאפשרים לי את זה. אבל הקדוש ברוך הוא יש לו את כל היכולות שבעולם, הוא יכול לעשות הכל. במובן הפיזיקלי. אבל אנחנו קוראים לחוקים פיזיקליים ולחוקים לוגיים, אנחנו קוראים לשניהם חוקים. ולכן זה נורא מבלבל אותנו. אני בגיל 19-20 נורא הייתי מוטרד מהשאלה, מאיפה אנחנו יודעים שחוקי הלוגיקה הם נכונים? טוב, יש מישהו יכול להוכיח את חוקי הלוגיקה? יש איזה איזושהי הוכחה? אז שהבנתי שזה מגוחך, בגלל שהוכחה פירושה שימוש בחוקי הלוגיקה, זה נקרא הוכחה. אז מה זאת אומרת להוכיח את חוקי הלוגיקה? חוקי הלוגיקה הם לא חוקים באותו מובן כמו חוקי המדינה, או כמו, אפילו לא כמו חוקי הפיזיקה. כי חוקי הפיזיקה, אני יכול לדמיין עולם אחר שבו חוקי הפיזיקה יהיו אחרים. זה יכול לקרות, זה לא סותר שום דבר. זה יכול להיות. חוקי הפיזיקה הם לא לוגיקה, הם עובדה. עם עובדה שכמובן קיימת וכפויה עלינו, אבל היא הייתה גם יכולה להיות אחרת. חוקי הלוגיקה לא יכלו להיות אחרת. שני גדלים שווים לגודל שלישי תמיד שווים ביניהם. אלא אם כן המושג שווה מקבל משמעות אחרת, אבל אז זה סתם, זה סתם משתמשים באותה מילה. זה לא מעניין. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא כפוף לחוקי הלוגיקה, אין פה שום כפיפות, שיש איזה מישהו מעליו שלא נותן לו לעשות משהו שהוא נורא רוצה. זו כפיפות אינרנטית, זו כפיפות מבפנים, לא מבחוץ. אין דבר כזה להיות לא עם חוקי הלוגיקה. לא שיש מישהו שעוד יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, אם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא כפוף לחוקי הפיזיקה, זה באמת בעייתי. כי פה יש איזשהו חוק פיזיקלי שקושר את ידיו כביכול של הקדוש ברוך הוא. זה לא יכול להיות. הוא ברא את חוקי הפיזיקה, הוא לא ברא את חוקי הלוגיקה. חוקי הלוגיקה הם היו שם. הוא לא ברא אותם אף פעם. הם פשוט שם. חוקי הלוגיקה זה לא חוקים. זה פשוט כך. זה לא משהו שהוא קיים, שהוא יש כזה שקופה את עצמו עלינו לחשוב בצורה כזאת או לחשוב בצורה אחרת. זה פשוט כך. זה הכל.
בשנה שעברה, אחד המציאות הקווים של הקורס, להראות שמערכות לוגיות תלמודיות, זה בעצם סוג של מינימיזציה של דיפונקציית מטרה, עם זו, הפשוטות, וכל מיני כאלה דברים. אז לפי זה, היה איזשהו ניסיון לבנות מסגרת פורמלית למערכת לוגית. אפשר היה להגביר לוגיות אחרות, ומינימיזציה של פונקציות
אחרות. מה זה אומר? שמה זה לא היה לוגיקה דדוקטיבית, אני מדבר על רק דדוקציה. אנלוגיה ואינדוקציה זה כלים אחרים לגמרי. טוב, אז בואו נחזור רגע לקטע הראשון, בעמוד קו ג' מה, היה שם כל מיני פאזלים שלא לא ברורים. אבל עכשיו, לאור מה שקראנו בהמשך, הפדבל שצריך לקרוא את זה מחדש ולראות עכשיו שהוא מתכוון לדבר על שתי מערכות במקביל. אז כשהוא מדבר על החיוב ועל ההכרח, הוא מדבר על זה בשני מישורים. במישור אחד זה בשאלה מה קורה בעולם, האם העולם הוא דטרמיניסטי או שיש פה איזשהו חופש, בחירה לאדם וכו'. זה מישור אחד. המישור השני זה הקשר בין מה שקורה בעולם לבין הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, האם הקדוש ברוך הוא נאלץ לעשות את מה שקורה בעולם, זה דטרמיניזם ברמה יותר גבוהה, או שהוא חופשי, הוא עשה את זה מרצונו החופשי. בסדר? זה חלוקה בשני מישורים שונים. אתה יכול לשאול אם העולם הוא חופשי או העולם הוא מוכרח, זאת שאלה אחת, אם העולם הוא דטרמיניסטי או שיש לבני אדם חופש לבחור. השאלה השנייה זה איך נוצר העולם וכל החוקים וכל מה שבו. האם הוא נוצר בהכרח מהקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, אותם חוקים דטרמיניסטיים של פיזיקה, הם חייבים להיות כאלה? כשאני מדבר על דטרמיניזם במובן הראשון, אני אומר, התוצאה של הניסוי חייבת להיות כך, חוקי הפיזיקה מאלצים אותה. לא יכול להיות שהיא תצא אחרת. זה דטרמיניזם במובן הרגיל. הפעם מדבר על דטרמיניזם מסדר שני. הוא אומר, מי מאלץ את חוקי הפיזיקה להיות כך? לא מי מאלץ את התופעות להתנהג על פי חוקי הפיזיקה, אלא מי מאלץ את המאלץ. או איך נוצר העולם עם חוקיו? האם זאת תוצאה הכרחית של, נקרא לזה, מבנה של הקדוש ברוך הוא, או הטבע של הקדוש ברוך הוא, או שהוא יצר את זה ברצונו החופשי? אתם מבינים? זה שני מישורים שונים. עכשיו, כשהוא אומר בהתחלה, הרצון או החיוב בחוק האלוקים, הוא דבר שדיברו עליו... כן. אבל לא בהכרח אגב אחד תלוי בשני, למרות שיש פה כן איזשהו ניסיון להגיד שזה כן תלוי.
זה המשך של הפסקה הקודמת, שבעצם טענה שהפלא הגדול הוא איך הקדוש ברוך הוא הצליח לתכנן את האבולוציה.
בדיוק, נכון. אני בדיוק חושב שזה המשך של הקטע הקודם, בדיוק. שהאבולוציה נראה כאילו שזה משהו אקראי, דווקא חצידי האבולוציה טוענים שזה לא דטרמיניסטי, אלא זה אקראי, והתשובה שלו אליהם הייתה, נכון, זה אקראי בתוך מערכת של חוקים שהם דטרמיניסטיים לגמרי, כמו הקוביה. באותה צורה שהקובייה היא אקראית. קובייה גם היא לא אקראית, יש שם חוקים לגמרי דטרמיניסטיים. אז בעצם כן יש פה איזשהו קדוש ברוך הוא שמנהל את העניין בצורה של מאוד מאוד מפורטת. אין דרגות חופש. פה החלוקה הזאת בדיוק ממשיכה הלאה. עכשיו הוא דן בשני המישורים האלה. א', מה קורה אצלנו למטה, וב', מה קורה, איך זה ישתלשל מה שנמצא אצלנו למטה. מה הקשר בינינו לבינו? האם זה קשר הכרחי, או שרק הוא החליט שזה יהיה ככה, אבל הוא גם היה יכול להחליט אחרת. בסדר? כמו שקצת רומז למה שהרמח"ל כותב, כן? שטבע הטוב להיטיב. אז מהרמח"ל איכשהו נראה שההטבה זה איזשהו משהו שהקדוש ברוך הוא לא יכול להימלט ממנו, זה לא סתם בחירתו החופשית. זה הטבע שלו, הוא מיטיב, הוא לא יכול שלא להיטיב. במובן הזה הוא כאילו כפוי להיטיב בעצם. ככה זה טענה של הרמח"ל בצורה מאוד מודעת וברורה. הוא הולך עם זה מאוד רחוק. ואני חושב שפה הרב קוק מתכוון לומר שזה לא נכון. זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא בוחר להיטיב. אבל הבחירה היא בעצמה סוג של טוב, זה מה שהוא אומר כאן. ואז הוא אומר ככה. בעצם הרצון הוא החיוב בחוק האלוקים, שזה עוד שתי משמעויות בינתיים, הוא הדבר שדנו עליו חכמי הדורות מעולם. לפי ההשקפה נראה שאם נודה בחיוב אין כאן תורה ומצוות, הוא מדבר על הדטרמיניזם שלמטה. נכון? ואז הוא אומר גם אמנם ההשערה נוטה לפי הדרישות האחרונות לצד החיוב, זה המשפט החסר. זאת אומרת, הפיזיקה אומרת שהכל מחויב. כמובן הפיזיקה עוסקת בחוקים, לא באיך נוצרו החוקים. נכון? ואחרי זה הוא אומר, אמנם ראוי לדעת שאין החיוב סותר את התורה, כי אם בהיותו מצומצם רק על חוקי הטבע המוכניים. רק שמה. אבל אם הוא מתרחב גם לחוקי הצדק והרשע וכולי, זה בסדר. שאלתי מה בסדר, אם זה מתפשט לחוקי הבחירה החופשית, אז זה לא דטרמיניזם. כאן הוא עבר למישור השני. הוא אומר, גם אם תגיד שגם חוקי הצדק והיושר הם תולדה הכרחית של הקדוש ברוך הוא, לא שמה שקורה פה הוא תולדה הכרחית של חוקי הצדק והיושר במישור הנמוך, אלא הפוך, הוא אומר, כמו שחוקי הטבע הם תולדה של הקדוש ברוך הוא, גם חוקי הצדק והיושר וחופש הבחירה שלנו הם תולדה הכרחית של הקדוש ברוך הוא. זה כבר לא יסתור את הבחירה החופשית, או את החופש, סליחה. למה לא? בגלל שברגע שאני מדבר על דטרמיניזם במובן הזה, זה אולי דטרמיניזם שכן קצת מתקרב לרמח"ל, של טבע הטוב להיטיב. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בעצם בוחר להיטיב, וכיוון שכך, לכן הוא עשה לנו חוקי צדק ויושר, ולכן הוא יאפשר גם לנו לבחור. או אם אני אחזור חזרה למישור התחתון כדי להביא מתוכו את המישור העליון, אז אני אגיד כך. הרבה פעמים מציגים את הקבלה כמשהו שתפקידו להסביר איך בכלל נוצר רע בעולם. הרי מהקדוש ברוך הוא אין רע יורד מלמעלה. הקדוש ברוך הוא לא יוצר רע. אז צריך לעשות איזה שהם כל מיני גורמים מתווכים, שרשרת כזאת של מלמעלה למטה, שאיכשהו בדרך נוצר הדבר הרע. אבל בעצם בשורה התחתונה, הרע לפחות במובן של המוסרי, האנושי, יש לו פתרון יותר פשוט. לא הרע במובן של אם יש מגפות, שזה אולי לא תלוי בנו. אבל מדבר על רע, ממש כשבני אדם עושים רע. כשבני אדם עושים רע, אז הרע הזה לא ירד מלמעלה. הרע הזה הוא תוצר של הבן אדם שעשה אותו. מה ירד מלמעלה? מה שירד מלמעלה זה היכולת של הבן אדם לעשות רע. אם הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לו את היכולת הזאת, הוא כמובן היה יכול לבחור עד מחר, הוא לא היה מצליח לממש את זה, נכון? זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות לעשות רע או טוב, או במילים אחרות שנתן לנו בחירה חופשית, זה טוב בתכלית. וזה אין שום דבר רע. אנחנו עכשיו לוקחים את היכולת לעשות או טוב או רע, ובוחרים לעשות רע, כך נוצר רע. אז אין רע שיורד מלמעלה, כי מלמעלה מה שירד, הוא לא ירד הרע. מה שירד מלמעלה זה היכולת לעשות או רע או טוב, הבחירה החופשית. מה שאנחנו עושים עם היכולת הזאת, זה על אחריותנו בלבד. ואז בעצם יוצא שהקדוש ברוך הוא יצר עולם שבו יש רצון חופשי, שבו יש בחירה חופשית. והדבר הזה הוא לגמרי טוב. כי אם הוא היה יוצר עולם שבו אפשר רק להתנהל בצורה טובה, רק לעשות דברים חיוביים, אז גם הצורה הטובה הזאת לא הייתה טובה. היא טובה רק בגלל זה שבן אדם בחר לעשות אותה, ובחר שלא לעשות את האופציה הרעה, נכון? אם זה לא היה תוצר של בחירה, זה גם לא היה טוב. אז היה מרוקן את מושג הטוב מתוכנו. לכן אין ברירה, הקדוש ברוך הוא כביכול כפוי פה לעניין הזה. אם הוא רוצה ליצור עולם שבו יתבצע משהו טוב, הוא חייב להשאיר בו מידה של חופש. הוא חייב להשאיר בו מידה של חופש בחירה, שבן אדם יכול לבחור. אבל מידה של חופש גם אומרת שבן אדם יכול לבחור ברע. כי אחרת אם הבן אדם יהיה חופש, אתה תבחר בטוב, אם דיברנו על הבחירות בסוריה. זה הבחירות בסוריה, נותנים לנו איזשהו חופש, אנחנו בוחרים באופן חופשי את האופציה היחידה שיש לנו. בסדר? זה בעצם התמונה האלטרנטיבית. אז זה לא נקרא ליצור עולם טוב. לכן המושלמות של העולם והאפשרות שלנו לעשות טוב, זה מה שהוא אומר כאן, מחייבת שבנוסף לחוקים הדטרמיניסטיים פה, בנוסף לחוקים, ייווצר בהכרח, שימו לב, לכן זה דטרמיניסטי, ייווצר בהכרח רצון חופשי וחופש לבחור. אז מתוך טבעו כביכול של הקדוש ברוך הוא, או מגמותיו של הקדוש ברוך הוא, נוצר באופן דטרמיניסטי חוקי הטבע, פיזיקה, וחופש הרצון שלנו, היכולת לבחור חופשי. זה מה שהוא מדבר כאן. ולכן הוא אומר שדטרמיניזם במובן הזה לא סותר את התורה והמצוות. כי זה לא דטרמיניזם במובן שאנחנו מגדירים בדרך כלל, במישור התחתון, זה דטרמיניזם במישור העליון. זה דטרמיניזם שאומר שלא רק חוקי הפיזיקה יוצאים בהכרח מהקדוש ברוך הוא, אלא גם חוקי הצדק והיושר וגם החופש לבחור בין צדק לבין עוול. זה יוצא מהקדוש ברוך הוא בהכרח. זה דטרמיניסטי, ולמה? שנייה אחת, כיוון שרצונו להיטיב, ולהיטיב פירושו לאפשר לנו לבחור בין טוב לרע, אחרת זה לא יקרה טוב. אז אין ברירה, זה בהכרח. חייב להיות. לכן זה יוצא בהכרח מהקדוש ברוך הוא, זה דטרמיניסטי. אבל מה יוצא בהכרח? יוצא בהכרח שיהיה לנו אפשרות גם לבחור באופן חופשי.
וזה יש משהו משולש, הוא רוצה, הוא רוצה להטיל לנו, והוא כן רוצה באמת, ואז כשהוא ירצה, בדרך כלל הוא חייב כדי לתת לנו רצון.
בדיוק, בדיוק, זה מה שהוא אומר, ולכן פה כל הבלבול, כי הוא עובר, כך אני מבין לפחות, אם אני פענחתי נכון מה שהוא מתכוון, הוא עובר בין המישורים, הוא מתחיל עם הדיון האם העולם שלנו דטרמיניסטי. ואז הוא אומר, להגיד שהעולם הוא דטרמיניסטי, זה סותר את התורה והמצוות. ואז הוא אומר, כן, אבל אם נעשה דטרמיניזם רחב יותר, אז זה לא יסתור. אם זה יכלול גם את החופש לבחור, את הצדק והעוול וכו'. ואז שאלתי, איזה דטרמיניזם זה? אז לא, דטרמיניסטי. אני אומר, לא, זה דטרמיניסטי, עכשיו הוא עבר למישור העליון. האם זה נובע בהכרח מהקדוש ברוך הוא, או שבאופן חופשי? אז הוא אומר, לא, זה נובע מהקדוש ברוך הוא בהכרח. למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב, ולהיטיב אי אפשר באופן אחר. קטגורית, זה חוקי הלוגיקה, לא חוקי הפיזיקה. לזה גם הקדוש ברוך הוא כפוף. ולכן בהכרח נוצר פה חופש לבחור.
אי אפשר לקחת שני דברים האלה, כי אם מקבלים את הדטרמיניזם ברובד התחתון, זה אומר, לוגית, שלא יכול להיות
בחירה חופשית. ברור, אבל הפוך לא. ברור מה שיש איזה הפוכה. שלמטה אין דטרמיניזם.
אין דטרמיניזם.
אין. והדטרמיניזם... ודאי שלא.
כי זה לוגית.
לכן הוא אומר, לכן הוא אומר, הדטרמיניזם זה הדטרמיניזם המצומצם. שרק על חוקי הטבע המוכנים, נכון?
אני חושב שהוא אומר, אוקיי, אין אפשר לקבל את אין בעיה, אנחנו נוסיף על זה עוד נדבך, אי אפשר לקבל את זה.
לא.
אי אפשר לקבל את זה.
לא, עוד נדבך הכוונה, אבל פה בעולם הזה, לא בעולם, לא בהשתלשלות שלו. פה אני אוסיף עוד נדבך. הכוונה שלא רק חוקי פיזיקה קיימים פה, אלא גם הבן אדם יש רצון לבחור, חופש לבחור, רצון חופשי. רק מה, איפה זה, למה זה דטרמיניזם רך ולא ליברטריאניזם? אז אתה לא, הוא אומר, זה דטרמיניזם רך, אז זה לא סותר. זה דטרמיניזם רך בגלל שאנחנו עכשיו מדברים במישור השני. עד כמה זה מוכרח מהקדוש ברוך הוא? מהקדוש ברוך הוא זה מוכרח לגמרי, זה דטרמיניסטי. אבל מה מוכרח? מה שמוכרח זה שיהיו חוקי פיזיקה שהם דטרמיניסטיים, וגם שיהיה לבן אדם חופש בחירה. וכל זה מוכרח. לכן הוא קורא זה עדיין דטרמיניזם. אבל זה דטרמיניזם כבר שלא סותר תורה מצוות. ואז הוא ממשיך, והוא אומר, עכשיו נמשיך הלאה. אם זה יוצא מהקדוש ברוך הוא בהכרח, אז איך זה יכול להיות? הרי אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך הכרח ורצון, ודאי הכרח, אבל אולי גם רצון לא. איך בכלל אנחנו מייחסים לו דבר כזה? אז הוא אומר, מבחינתנו זה יוצא אצלו בהכרח, אבל מה זה אומר בהכרח? בגלל שהוא החליט ברצונו החופשי להיטיב לנו. אז הוא ברצונו החופשי החליט להיטיב לנו. ועל זה אנחנו אמורים להכיר לו טובה, כי בלי זה לא תהיה הכרת הטוב, זה מה שהוא אומר בראש העמוד הבא. נכון? בלי זה לא תהיה הכרת הטוב. לכן ברור שהוא החליט להיטיב לנו. עכשיו איך זה עובד? זאת החלטה חופשית, פה יש חופש. זאת הדרגה השלישית כבר, לא השנייה. משם מתחיל הכל. עכשיו כשהוא החליט להיטיב, יש את חוקי הלוגיקה. לחוקי הלוגיקה גם הקדוש ברוך הוא כפוף. ומה זה אומר? שעצם ההגדרה של המושג טוב כוללת בתוכה בחירה חופשית. ולכן אם אתה רוצה להיטיב, אין לך שום דרך לעשות את זה, חוץ מאשר להוריד פה לעולם בחירה חופשית. אז לכן עכשיו באופן דטרמיניסטי, הקדוש ברוך הוא נאלץ כביכול לברוא פה מערכת של חוקים פיזיקליים מצד אחד, ומערכת של רצון חופשי, של רצון של אדם, לבחור באופן, יכול להיות לבחור באופן חופשי. ואת זה הקדוש ברוך הוא כביכול נאלץ לעשות, אבל הוא נאלץ בגלל שהוא בחר בהתחלה להיטיב איתנו. אז כן יש מקום להכרת הטוב, כי זה הכל מתחיל מזה שהוא החליט להיטיב. אבל אחרי שהוא החליט להיטיב, יש צעד דטרמיניסטי, מכאן זה כבר נגזר. ואחרי שנגבר הצעד הדטרמיניסטי הזה, מה קורה בעולם שלנו? בעולם שלנו יש חוקי פיזיקה, אבל יש לבן אדם, יכול להיות לבחור חופשי. ובעצם מה שהדבר הזה מניח מאחורי הקלעים, זה שיש פה תפיסה שונה של מושג הטוב. יש כאלה שמבינים, וזה פעם דיברתי על זה למטה, היה בזה... תודה שלישית חגיגית כלשהי זה היה, אני חושב, על, ה, על, על טוב טליאולוגי ודאונטולוגי. זאת אומרת, יש כאלה שמגדירים את הטוב בתור התוצאה, לעשות טוב לבני אדם, זה נקרא מעשה טוב. אבל בהגדרה הקנטיאנית, ונדמה לי שזה גם המקורות שלנו, אני חושב שזה יותר קרוב לאמת, הדבר הטוב זה לא לעשות טוב לבני אדם, זה לא נבחן דרך התוצאה, זה נבחן דרך השאלה מה המניעים שלך. אז מה אתה מנסה להשיג? יכול להיות שאתה גם תיקשר. שלמה, אם מישהו עושה טוב לבני אדם כי הוא כפוי לעשות טוב לבני אדם, זה לא נקרא עשייה טוב. למרות שכאילו אנשים נורא נעים והכל טוב, הכל בסדר, ואף אחד לא סובל. אבל זה לא טוב במובן המוסרי. זה טוב במובן מושאל, זה נעים, זה נחמד. בסדר? כי אף אחד לא סובל. טוב במובן המהותי, הטוב הקנטיאני זה איזשהו טוב תובעני. זה טוב שאומר, יש כללים ואתה צריך להתגבר על היצר שלך או על הרצונות האישיים שלך ולהיות כפוף. לחוקי המוסר, ואם עשית את זה מתוך הכפיפות הזאת, אז עשית פעולה טובה. בלי, לא, לא בגלל התוצאות של הפעולה, אלא בגלל המניעים של הפעולה. אנחנו שופטים פעולות לפי השאלה מה עשית להשיג ולמה עשית את הפעולה, ולא לפי השאלה מה עשית. או לפחות לא רק לפי השאלה מה עשית, יש מקום פה קצת לגוונים גם. אבל ודאי שגם השיפוט הזה, ועכשיו, ברור, יוצא את המתקנה של הרפוס. אבל אם אתם מבינים שלעיתיב פירושו פשוט שיהיה טוב ונעים ושאף אחד לא יסבול, את זה אפשר לעשות גם בלי לתת לנו חופש בחירה. אם זה לא שאתה לא סבור הוא לעיתיב, אבל לעיתיב פירושו לעשות לנו נעים. לעשות לנו נעים זה לא לעיתיב במובן הזה. בדיוק, יעשה אותנו רובוטים ויהיה לנו נורא נעים, ולפך הוא יברע אצלנו את רגש הנעימות מאוד מפותח, אנחנו כולנו יהיה לנו נורא נעים. לא צריך בשביל זה חופש בחירה. בתפיסה הטליאולוגית של המושג טוב, אם טוב פירושו התוצאה, אז כל המהלך שלו לא מתחיל. זאת אומרת, טוב זה טוב קנדיאני. טוב זה אומר שאתה עושה את הטוב כי אתה בחרת לעשות את הטוב, כי אתה כפוף לצו שאומר לך תעשה טוב, לעקרונות, למה שהוא אומר פה, לחוקי העוול והיושר, יש חוקים שלפיהם אנחנו אמורים להתנהג. הטוב הזה אי אפשר להשיג אותו אלא אם כן נותנים לנו בחירה חופשית. אבל זה כרוך בשינוי של המושג טוב. זה הרבה פעמים שאנחנו מדברים על המושג טוב ורע, אנחנו מדברים דרך תוצאות. אבל אם זה באמת היה דרך תוצאות, כל הטיעון הזה לא נכון. רק בגלל שאנחנו מניחים שזה דמונטולוגי. זה תלוי ברצון ובמוטיבציה של האדם, ולא בתוצאה עצמה, ואז באמת אין ברירה. אם מי שרוצה להיטיב במובן הזה, להיטיב פירושו לעשות אותנו טובים, לא לעשות לנו טוב. זה להיטיב פה. להיטיב פירושו לעשות אותנו טובים, בן אדם טובים, לא שלעשות לנו טוב, לעשות שיהיה לנו נעים. זה משהו אחר לגמרי, זה מושג שונה לחלוטין. לפעמים זה מושג מאוד לא נעים. הרבה בן אדם משלם מחיר יקר על התנהגות מוסרית. הוא סובל מזה, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה טוב, לא שיהיה טוב לו. אולי גם שיהיה טוב לו, אבל זאת לא הנקודה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה טוב לבן אדם, לא שהוא יהיה טוב. זה משהו, זה רצון אחר להיטיב. ובשביל זה אתה צריך לברור רצון חופשי. בשביל זה אי אפשר לעשות את זה בלי זה. לכן זה דטרמיניסטי. זה בעצם מה שהוא טוען כאן.
להראה אותנו מצרים, הרב קוק אומר, לא תחשב, תפסיקו לחשוב על איפה אומר את זה, לא
שעשו
דבר, הם עשו אותנו רעים.
אוקיי, זה מאוד דומה. טוב, אוקיי, נעשור פה. אני חושב שאני
אמרתי.